שלום וברכה. פרשת שמועות עוסקת בבחירתו של משה להיות המנהיג שיוציא את בני ישראל ממצרים ויביא אותם בדרכם לארץ ישראל. בפרשת לך לך עסקנו בנקודה שבה אנחנו לא תמיד יודעים מתי ומאיזו סיבה נבחר אחד המנהיגים של עם ישראל. דיברנו אז על אברהם, שהתורה לא כל כך מספרת מה קדם לבחירת השם בו, והזכרנו שכך הדבר בדרך כלל כלפי רוב הנביאים והמנהיגים של עם ישראל, כמו איש נביאים כמו אליהו או ישעיהו ירמיהו, כל הנביאים הללו שפתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה עליהם מבלי שהמקרא מסביר מדוע ההתגלות הייתה דווקא עליהם ומדוע דווקא הם נבחרו להיות המנהיגים בעם ישראל. בזמנו לגבי אברהם ניסינו כן למצוא את הרקע לבחירת השם בו בפרשה, אבל כבר אז ציינו שיותר מכל אדם אחר, משה הוא הסמל לנקודה ההפוכה, כלומר למקרה שבו ישנה עריכות רבה שמסבירה מדוע נבחר דווקא משה לפני ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אליו. יש בפרשה פרק שלם ועוד כמה פסוקים, פרק ב' כולו ועוד כמה פסוקים בתחילת פרק ג' הקודמים להתגלות השם למשה, ובכל הפסוקים הללו ניתן בהחלט לראות את ההסבר של התורה מדוע נבחר דווקא משה. מה שנרצה לעסוק כעת הוא בניתוח של הפסוקים הללו ובניסיון להבין מדוע באמת נבחר משה לתפקיד ואילו תכונות מיוחדות יש בו שניתן לראותם כעולות מתוך הפסוקים בפרשת שמות. נפתח קודם בפרק ב'. נציין שפרק ב' מתאר שני סיפורים שיש קשר ביניהם. הסיפור הראשון הוא הסיפור על הולדת משה והצלתו דרך אמו ואחותו ובת פרעה. והסיפור השני הוא הסיפור המאבקים של משה עם האיש המצרי ועם האיש העברי ועם הרועים במדיין. ואפשר לראות שיש קשרים ספרותיים בין שני הסיפורים. שני הסיפורים מסתיימים באופן דומה. הסיפור הראשון על הצלתו של משה מסתיים בקריאת שם ובפתיחה לסיפור הבא. התורה אומרת, ותקרא שמו משה ותומר כי מן המים ישיתיו, ואז ויהי בימים ההם. כך בדיוק נגמר גם הסיפור השני של מאבקיו של משה, שמסתיים במילים, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. שוב, קריאת שם עם נימוק, ושוב, מיד אחר כך המילים הבאות הם, ויהי בימים הרבים ההם, כפי שפותח גם הסיפור עצמו. בשני הסיפורים מבחינת תוכנית אנחנו רואים שוב הקבלה. בשני הסיפורים קיימת התקוממות נגד מעשה עוול של המצרים. המשפחה של משה מתקוממת כנגד העוול של גזירת פרעה, ומשה יוצא כנגד האיש המצרי שמכה את האיש העברי. בשני המקרים ישנו ניסיון לטשטש את המעשה. כאשר נולד משה, אז אמו מנסה להסתיר אותו, והתורה נוקדת בביטוי ותצפנהו שלושה ירחים. מילה דומה לותצפנהו אנחנו רואים במעשה של משה, שכאשר הוא הורג את המצרי, אז ויתמנהו בחול. התשטוש אם כן בלשון דומה, ותצפנהו מול ויתמנהו. בשני המקרים הטשטוש בסופו של דבר לא מצליח, ומשה עומד בפני סכנת חיים בגלל פרעה. בסיפור הראשון בגלל הגזרה הכללית של פרעה, ובסיפור השני בגלל שהדבר נודע וישמע פרעה ויבקש להרוג את משה. בשני המקרים מוצא משה חסות דווקא בבית נוחרים, בת פרעה שמגדלת את משה בסיפור הראשון, ומשה שיושב בבית יתרו בסיפור השני. אז כדי לנסות ולהבין מה טיב הקשר שבין שני הסיפורים, ומה באופן כללי המסר שלהם לגבי בחירת משה, ננסה כרגע לנתח סיפור סיפור בפני עצמו, ולעמוד על הקשר שבין שני הסיפורים ועל משמעותו. הסיפור הראשון הוא פרשת משה בתיבה, ובסיפור הזה אנחנו לא לומדים שום דבר על משה כאדם אקטיבי. משה ממלא בסיפור הזה תפקיד פסיבי לחלוטין. יחד עם זאת, אנחנו לומדים הרבה על סביבתו של משה, על המקום שבו הוא נולד וגדל, ועל תכונות האופי שאותם הוא רוכש או עשוי לרכוש מהסביבה, או למען הדיוק משתי הסביבות שבהן הוא גדל. גיבורי הסיפור הם באמת משני כיוונים. מצד אחד, בני משפחתו של משה, ומצד שני, בת פרעה. נפתח קודם בדיון לגבי משפחתו של משה. כבר בתחילת הסיפור ניכרת ייחודה של המשפחה. ניכר ייחודה של המשפחה. מיד לאחר גזרתו של פרעה, ויצב פרעה לכל עמו למור, כל הבן הילוד היורת השליחו וכל הבת החיון, הפסוק הבא הוא, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. עכשיו כאן יש מקום לתת את הדעת על העניין הכרונולוגי. לכאורה, וכך באמת אומר הרשב"ם, האירוע של וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי קדם עוד לפני הגזרה של פרעה, שהרי אהרון היה גדול ממשה בשלוש שנים. אנחנו יודעים שמשה בן 80 שנה ואהרון בן 83 שנה בעומדם לפני פרעה. כלומר, אהרון היה גדול בשלוש שנים ממשה, כך שאם הגזרה של פרעה הייתה לפני הולדת אהרון, אז הסיפור על התיבה היה על אהרון ולא על משה. ככל הנראה, אנחנו מניחים בפשטות שאהרון נולד עוד לפני הגזרה. אז למה באמת הניסוח הוא וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי? הרי אם מדובר בעבר מוקדם, הניסוח היה צריך להיות כמו כל פעם שמתואר לנו עבר מוקדם, ואיש מבית לוי לקח את בת לוי. זה שזה מנוסח בצורה כזאת של וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, מכאן נראה כאילו שזה כן קורה אחרי הגזרה של פרעה, למרות שידוע לנו שזה לא כך. מדוע התורה מציגה את הדברים כאילו זה כן מתרחש אחרי הגזרה של פרעה? אני חושב שהתשובה הפשוטה היא שבדרך הזאת התורה מבטאת את הרעיון שכל הניסויים של איש מבית לוי לבת לוי נעשו בצורה מודעת, וכל הלידה של משה הייתה בצורה מודעת גם לאחר הגזרה של פרעה. כלומר, גם לולא היו נישאים אבי ואמו של משה, ולא במקרה הם לא נזכרים כמו בפרשה, נעמוד על כך בהמשך, אבל גם אם הם לא היו נישאים קודם, לא הייתה להם שום בעיה להינשא גם עכשיו, כשם שלא הייתה כאן בעיה מצידה של יוכבד להיכנס להיריון אחרי גזרת פרעה, ויש כאן דוגמה לזוג שאינו מוכן להשלים עם גזרת פרעה, אינו מוכן לקבל את העובדה הזאת שיותר אי אפשר יהיה לקיים חיי אישות ולסכן את המצב כמובן שיוולד בן, ומלכתחילה כבר הניסויים הללו היו ניסויים של אומץ, של התרסה, של חוסר נכונות לקבל את הגזרה האכזרית של פרעה. ובאמת, כאשר התוצאות לא מאחרות לבוא, ותר האישה ותלד בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים, אנחנו רואים שאכן הם באמת ממשיכים את הקו של חוסר נכונות להשלים עם הגזרה, ומנסים להציל את הילד מן הגזרה. ההצלה מתבצעת כמובן בשני שלבים, בשלב הראשון ותצפנהו שלושה ירחים, בשלב השני ולא יכלה עוד הצפינו, ואף על פי שהיא לא יכלה עוד הצפינו, היא לא מתייאשת אלא מנסה ללכת בדרך אחרת, עשיית התיבה, והסמתה בסוף על שפת היאור, תוך כדי שאחותו שנכנסת כאן לתמונה נמצבת מרחוק לדעה מה יעשה לו. הסיפור הזה של האחות ושלהם ששמים את משה בתיבה. מזכיר לנו סיפור אחר, סיפור קודם בתורה. סיפור הצלתו של ישמעאל ממוות בצמא. נזכיר את קווי הדמיון בין הסיפורים. בשני המקרים אנחנו מוצאים ילד בסכנת חיים, ובשניהם הילד הוא ספק ילד, ספק נער, מבחינת הלשון של הכתובים שנוקטים בשתי המילים. אצלנו בפרשה כתוב, ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה. גם ילד וגם נער. כך גם נאמר לגבי ישמעאל, בהתחלה מסופר שם, ותשלח את הילד, ואחר כך וישמעאל הוקים את כל הנער. כלומר, ילד או נער. המשותף אם כן לשניהם, גם למשה וגם לישמעאל, ששניהם נמצאים בסכנת חיים, ושניהם נמצאים בין השיחים נתונים לחסדי שמיים. הגר משליחה את הילד תחת אחד השיחים, וגם משה נמצא בתיבה בין עצי הסוף. בשני הסיפורים מלווה את הילד אישה ממשפחתו, שנאלצת לעמוד רחוק ממנו. על מרים ותתצב אחותו מרחוק, ועל הגר מסופר ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמתחווי קשת. האישה נמצאת מרחוק ולכאורה אינה יכולה להושיע אותו, אבל בשני המקרים בסופו של דבר הילד ניצל ממוות באופן די מפתיע. וגם שני הסיפורים מסתיימים באופן דומה בגדילתו של הנער וגם אפילו בנישואיו. הסיפור על ישמעאל נגמר במילים ויהי אלוקים את הנער ויגדל וישב במדבר, ואז ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים, כלומר הפעלים ויגדל וישב ונישואים. ועל משה בסוף הפרק שלנו נאמר, ויגדל משה ויברח מפני פרעה וישב בארץ מדיין. שוב, ויגדל וישב, וגם כאן הסיפור מסתיים בנישואיו עם אישה נוכריה. אפשר להוסיף להשוואה הזאת את המדרש שהגר היא הייתה ביתו של פרעה, ואז בכלל יש לנו עוד זיקה בין שני הסיפורים. אבל כדרכם של סיפורים מקבילים בתנ״ך, בדרך כלל ההקבלה באה ללמד לא רק על נקודות הדמיון, אלא על ההבדל שבין שני הסיפורים, וכאן מדובר בהבדל מאוד מאוד בולט ומשמעותי. הגר מגיבה כלפי המצב בייאוש מוחלט. הגר משליחה את הילד תחת אחד השיחים, מתרחקת ממנו כדי שלא לראות במותו, וכל מה שנשאר לה זה לשאת את קולה בבכי. המשפחה של משה, לעומת זאת, מגיבה באופן הפוך לחלוטין. מרים לא משליחה את הילד כמו הגר, ומעניין שהמקבילה לפעולת השלחת הילד של הגר זה דווקא הגזרה של פרעו, כל הבן הילוד היאור התשליחו. הגר, אם כן, עושה צעד שאצלנו בסיפור המקבילה שלו זה פרעה להשליך את הילד, אבל אחותו של משה לא משליכה אותו, אלא שמה את התיבה בסוף, והמגמה שלה זה לא כמו של הגר להימנע לראות מה קורה לו על הראה במות הילד, אלא להפך, לדעה מה יעשה לו. גם בסיפור של משה נשמע כל בכי, אבל הבכי בסיפור הזה הוא של משה התינוק הקטן, ואילו אמו ואחותו הם לא פורצות כמו הגר בבכי של ייאוש, אלא הם עסוקות בהכנת המתווה להציל את חייו של משה. לכן גם ההצלה של שני הילדים באה באופן שונה. הישועה של ישמעאל הייתה מכוח נס על טבעי, אבל משה ניצל בזכות התושייה האנושית, בלי מעורבות בולטת וחיצונית ניסית של הקדוש ברוך הוא. לכן ניתן לומר בשלב הזה שמול דמותה החיוורת של הגר, בולטת משפחתו של משה כבית שראוי להצמיח את גדול המנהיגים של עם ישראל. משה באמת מקבל ממשפחתו, או עשוי לקבל ממשפחתו, תכונות של אומץ, של נחישות, של לאומיות, ושל הקרבה למען האחר, למען האחים. כעת ניתן לעבור לגיבורה השנייה של הסיפור, בת פרעה. כשקוראים את הסיפור ורואים בת פרעה יורדת לרחוץ על היאור, ודווקא היא רואה את התיבה, פותחת אותה, רואה את הילד, הרושם הוא שאוטוטוט הילד הזה אבוד. אבל באופן מפתיע, דווקא ביתו של פרעה, לא פחות ולא יותר, היא זאת שמוכנה להציל את משה. וכאן באים לידי ביטוי שני היבטים חשובים. הראשון והעיקרי שבהם הוא הגילוי המעניין שמתגלה לנו כאן, והוא חשוב דווקא בפתח הספר הזה של מאבק הלאומי הראשון של עם ישראל מול עם אחר. הגילוי שגם בעמים אחרים, למרות שהעמים האלה יכולים להיות עמים רשעים, ישנם אנשים מיוחדים בעלי מידות מוסריות נעלות. העניין הזה הוא עניין מאוד עקרוני, ויש בו חשיבות רבה, דווקא בגלל שהספר מתאר מאבק בין עמים. המאבק עם המצרים איננו מאבק נגד כל אדם ואדם בפני עצמו, וכל אחד, למרות המעטה הכללי, לכל אחד יש את האפשרות לבחור בטוב, וכל אחד נידון על פי אופיו ומוסריותו, וקיימת בפניו האפשרות להיות מחסידי אומות העולם, שמושיעים את עם ישראל ואנשים מעם ישראל, גם בשעה שכל הסביבה נוהגת בצורה הפוכה. ומעניין שייתכן לפחות שבת פרעה היא לא הדמות הראשונה החיובית שאנחנו רואים במצרים, אלא קדמו לה כבר שתי המילדות, שפרה ופועה. המפרשים נחלקו וגם המדרשים נחלקו בשאלה האם שפרה ופועה היו מעם ישראל או לא. הדבר תלוי כמובן בהבנת הביטוי ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות. האם הכוונה למילדות שהן עבריות או הכוונה למילדות את העבריות? אבל בין כך ובין כך, כלומר, אם באמת הכוונה היא למילדות העבריות, אין לנו פה הוכחה. אבל אם מדובר במילדות את העבריות, אז בהחלט ניתן לראות שכבר כאן מצאנו נשים מצריות צדיקות שיראו את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים ותכהן את הילדים. אני אוסיף שעל דרך הפשט סביר הרבה יותר לומר שאכן הם היו נוכריות, שאם לא כן לא מובן מדוע פרעה פנה בכלל אליהם, והדבר הצפוי הוא שהם לא היו מקיימות את הפקודה שלו. הייחוד הוא שהם היו אמורות לקיים את הפקודה כמצריות, ואף על פי כן הם לא עשו את זה. כלומר, בסך הכל ספר שמות מפגיש אותנו עם דמויות במצריות בעלות תכונות מוסריות חיוביות, וזה דבר שבהחלט ראוי להעריך. יתרה מזאת, וזאת הנקודה השנייה אולי שאפשר לראות בהקשר הזה, של העובדה שדווקא בת פרעה היא זאת שמצילה את משה, זה סביב עיקרון שאבן עזרא פיתח, שייתכן שהקדוש ברוך הוא סובב במיוחד את האירועים באופן כזה, שמשה יגדל דווקא בבית מלכות, אני אקרא את לשונו של אבן עזרא, להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות, ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים. כלומר, משה הוא, הזכות שלו לגדול בבית מלוכה, פיתח אצלו תכונות מיוחדות של אדם בן חורין, שיכול באמת לשקול דברים בצורה אמיתית, ולא להיות עם נפש של עבד. וזאת אם כן נקודה נוספת שיכולה לבוא לידי ביטוי בסיפור הזה. בכל אופן, מה שאנחנו רואים זה שבעצם משה גדל בשני בתים. מצד אחד הוא נולד בבית משפחתו, שגם ממשיכה להניק אותו, ואנחנו יודעים שהנקה באותה תקופה הייתה תהליך ארוך. ומצד שני הוא גדל בביתה של בת פרעה. ומשני הבתים הוא יכול לקבל הרבה מאוד. מהבית הראשון, מבית הוריו ואחותו, הוא יכול בהחלט לקבל את תכונות המסירות, ההקרבה למען האחים, הנחישות, תושייה, הדברים שדיברנו עליהם מקודם. ומהבית השני שבו הוא גדל, ביתה של בת פרעה, הוא יכול לקבל גם את תכונות המוסר האוניברסלי שמאפיין אותה, ואולי גם תכונות מלכותיות, תכונות של גדלות נפש, ולא נפש שפלה כמו של עבד. ואולי זאת הסיבה מדוע משה, בסוף הסיפור, שמקבל גם שם, הוא היחיד שמוזכר בכל הסיפור הזה בשמו. המקרא לא מספר לנו בפרשה הזאת לא מה שם האב, לא מה שם האם, לא מה שם האחות, ולא מה שמה של בת פרעה, כולם בלא שם, חוץ ממשה עצמו שמקבל כאן שם, והדבר הזה מדגיש עוד יותר שהסיפור לא בא לספר על דמויות של משה, אמרם ויוכבת, מרים ובת פרעה, אלא הוא בא לספר דבר אחד, הדגש הוא על משה ועל אישיותו. כעת נוכל לעבור לחצי השני של הסיפור, שהוא, אפשר לומר, החצי שבו נקרא משה לפרוע את השטר, לפרוע את חובו כלפי שני הבתים שבהם הוא גדל. כבר מתחילת הסיפור, ויגדל משה, מתקבל הרושם שכעת עובר משה למעמד אחר לגמרי. בסיפור יש בפועל שלוש אפיזודות, שבכולם משה באמת מבטא את התכונות שלו. במפגש הראשון, משה מגלה את הזהות הלאומית שלו, והתורה מדגישה פעמיים את הפן הלאומי במעשה שהוא עושה. ויצא אל אחיו, ויר בסבלותם, ויר איש מצרי, מכה איש עברי, מאחיו. הדגש הכפול על זה מאחיו מדגיש את תכונת האחווה, וכאן נתבקש משה לפרוע את מה שקראנו מקודם, ותתצב אחותו מרחוק, ותומר אחותו, וכולי. כלומר, האחווה של אחותו עומדת כנגד חובתו כלפי אחיו, הוא קיבל מאחותו וממשפחתו בכלל את תחושת הצורך במסירות נפש עבור הצלת האח, ועכשיו הוא עצמו הולך במסירות נפש להציל את אחיו, את אחיו שמוכה על ידי האיש המצרי, והוא הורג את האיש המצרי הזה. בסיפור השני, שני אנשים עיוורים ניצים, כאן משה פועל לא מתוך נקודת מבט לאומית, אלא מתוך נקודת מבט מוסרית. וכאן הוא מגלה שלא רק שיש צדיקים באומות העולם, כמו שראינו מקודם, אלא להפך גם יש רשעים בישראל. ושוב, חשובה הנקודה הזאת מצד עצמה, כמו שאמרנו מקודם, דווקא בספר שמבטא את המאבק בין עם ישראל לבין המצרים, חשוב להדגיש, לא כל המצרים רשעים, ולא כל הישראלים צדיקים. יש רשעים גם בעם ישראל, ויש צדיקים גם באומות העולם. ובמאמר מוסגר, אני אזכיר רק, שאותו דבר בדיוק אנחנו מוצאים בפתחו של ספר אחר, שמבטא מאבק בין ישראל לעמים, ספר יהושע, שגם הוא פותח בדמותה של רחב מצד אחד, ושל אחן מצד שני. רחב כנגד בת פרעה, ואחן כנגד האיש המכה בסיפור שלנו, וגם שם חשוב להדגיש מאבק של עמים מול עמים, ואף על פי כן יכולה להיות רחב אצל אומות העולם, ויכול להיות אחן בעם ישראל. בסיפור השלישי, העניין המוסרי בולט עוד יותר בפן האוניברסלי שלו. מפני שכל עוד משה מתערב בתוך שני אנשים ניצים בעם ישראל, אז אפשר לומר, כל האכפתיות שלו היא למה שנעשה בעם ישראל. אבל בסיפור השלישי, כשזה גויים שרבים עם גויים, ואף על פי כן משה מתערב, אפשר לראות בזה בהחלט את התכונות ואת פרעון השטר כלפי בת פרעה. בת פרעה התערבה להציל אותו, אף על פי שהוא לא היה מבני עמה, וכעת הוא נקרא להציל את הבנות יתרו, אף על פי שהוא לא מבני אמן, מפני שהוא למד את תכונת הצורך ללכת להציל את החלש. וכאן אנחנו גם רואים את קרבתו לרעואל, רעואל שגם הוא נראה כדמות מוסרית, ורעואל שאומר למה זה עזבתן את האיש, קרנה לא ויוכל לחם, ראואל נתפס כאן בכלל כדמות דתית, כדמות מיוחדת, וכאן הבית השלישי בחייו של משה. ייתכן שבבית הזה משה רוכש גם את התכונה הדתית. יתרון מתגלה לנו גם בהמשך כאדם בעל חיפוש דתי. חז"ל אומרים על הפסוק, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, שאומר, מכל האלוהים שאומר יתרו בתחילת פרשת יתרו, שלא הניח יתרו עבודה זרה אחת שלא עבדה. ובכל מקרה הרעיון הוא שיתרו הוא אדם עם חיפוש רוחני, ושבסופו של דבר מגיע לעבודת השם. והתכונה הזאת אנחנו רואים בסיפור השלישי על משה לפני הבחירה, וזה הסיפור של הגעתו של משה להר סיני. אני רוצה ממש בקיצור נמרץ לומר כמה מילים על הסיפור הזה. משה מגיע להר האלוהים חורבה בשעה שהוא הולך ונוהג את הצון אחר המדבר. התורה לא מבארת למה משה הולך כל כך רחוק עד אחר המדבר, בעיקר אם מזהים את מדיין עם ערב הסעודית, אז הליכה של משה אחר המדבר להר סיני זו הליכה של מאות קילומטרים. מה מביא את משה ללכת כל כך רחוק? אני חושב שאת התשובה לדבר אומר הקדוש ברוך הוא בעצמו. בשעה שמשה אומר לקדוש ברוך הוא, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל במצרים, עונה לו השם תשובה שבמבט ראשון היא נראית שלא ממין השאלה. כי יהיה עמך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, בוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מה העניין שמיטה להר סיני, או מה העניין הר סיני לבחירתו של משה? מדוע התשובה לשאלה מי אנוכי כי ילך אל פרעה, היא העובדה שכשתוציא את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אבל אני חושב שהתשובה היא פשוטה. הנקודה המרכזית שהקדוש ברוך הוא מדגיש למשה, שהיא האות, האות הוא שהגעת למקום הזה, והמקום הזה הוא המקום שבו האלוקים נמצא. וזה שאלוקים נמצא, זה כבר אפשר לראות עכשיו, בסנה. אבל העובדה שאתה הגעת אל הסנה, ולמקום שבו גם אני עתיד בסופו של דבר של לצוות את עם ישראל, ועם ישראל עתיד לעבוד אותי, זה לא במקרה שהגעת לפה. ולכן אתה ראוי להיבחר. לכן התשובה למי אנוכי כי ילך פרעה, בגלל שאיך אתה הגעת לסנה. מה משך אותך לשם? ומשם אנחנו לומדים, ממש כמו שאמרנו בזמנו לגבי אברהם וטרח בפרשת לך לך, שהם נמשכו משיכה דתית רוחנית לארץ ישראל, כך גם משה נמשך אל הסנה. יכול להיות שהרבה אנשים עברו ליד הסנה הבוער באש ובכלל לא שמו לב שיש כאן מראה גדול, ומשה הוא הראשון שבא ואמר, אסור ענה וראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבר הסנה. והתורה מדגישה, וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוקים. כלומר, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא היה מתגלה אליו, אם הוא לא היה שר לראות. אבל השר לראות זה הביטוי הסופי לחיפוש הרוחני שהביא את משה לסנה, למעמד הסנה, ומשלים פן שלישי באישיותו. לא רק הפן הלאומי, המסירות לאחיו, שאותם הוא רוכש בבית משפחתו, לא רק הפן המוסרי האוניברסלי, שאותו הוא מקבל בבית בת פרעה, אלא גם פן דתי, שייתכן שהוא מקבל אותו בבית יתרו, כהן מדיין, ובכל מקרה, פן שגם הוא חלק מאישיותו, שגם בלי שהוא גדל עם מסורת ברורה מבחינה דתית, שניתן לראות לאיזשהו רמז בפסוקים, אבל משיכה טבעית אל הר אלוקים חורב, קיימת גם אצלו. זה אם כן הרקע לבחירתו של משה, ובכל שלושת התחומים הללו, תורה מקדימה ומבארת מדוע בחר השם דווקא במשה. אני מבקש לסיים, אני אחרון הדוברים בעניין הזה, אבל אני מבקש לסיים בקריאה, גם אני הקטן לכל שומענו. אנחנו הקדשנו את השבוע שעבר כשבוע של קריאה להתרמה, לתרומה עבור המפעל הגדול הזה של קשת, מפעל של הפצת תורה. אני שומע תגובות רבות מאנשים ששומעים את השיעורים בכל מיני שעות, ואני יכול לומר גם על עצמי שאני שומע שיעורים בשעות שונות, וזה מאוד נוח. יש אנשים ששומעים את זה באוטו, יש אנשים ששומעים את זה בזמן שהם מכינים שבת, ואני אומר אנשים, ואני כולל כמובן גם נשים, ויש אנשים ונשים ששומעים את זה בזמן שטיפת כלים, ואפילו לא מזמן סיפרה לי מישהי שהיא שמעה את זה בזמן שהיא הייתה בדייט עם מישהו, ושמעו את זה ביחד, ואני חושב שגם זאת יכולה להיות חוויה. אבל בכל אופן, אנחנו יודעים דבר אחד, אם אין קמח, אין תורה. וכדי שהמפעל החשוב הזה יוכל להימשך, אנחנו באמת זקוקים לקמח, ואנחנו מאוד מבקשים מכל מי שיכול לתת כתף לעניין. כל תרומה בעניין הזה היא באמת נטו לאפשרות להפיץ, להמשיך להפיץ בצורה הזאת, וכל המוסיף יוסיפו לו מן השמיים. תודה רבה.